אנחנו נמשיך עם באורות, בחלק המכונה למהלך האידאות בישראל. ואנחנו בעמוד קוף ג' עמוד קוף ג' דיבור המתחיל ויש. מצאת? יופי. מצאת? מחכים רק לך. ויש אשר החיים המעשיים כבר ישתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. מה זאת אומרת? שהחברה האנושית, בשלב מסוים של התפתחותה, מתחילה להתגבש. כיוון שהיא מתחילה להתגבש, והיא מתחילה גם לפעול בחיים משוכללים ביותר, היא מפתחת גם אוטונומיה. אוטונומיה ממה? אוטונומיה מהמקור האלוהי. החיים החברתיים רואים את עצמם כמקור של לגיטימיותם. במור, זה המושג המודרני של הריבונות. סוברניות, קוראים לזה במשפט הכללי. המוסדות השלטוניים, מייצגי החברה, רואים את עצמם בתור מקור הסמכות. למשל במשפט הישראלי, המקובל היום, הכנסת היא הריבון. היא המקור של הסמכות. אמנם הכנסת מייצגת את העם, אבל זה במובן ההיסטורי הכולל. כלומר, הזכות של עם ישראל לחזור לארצו התממשה בהקמת הגוף כנסת, ומכאן ואילך הגוף הזה פועל באופן אוטונומי, ללא מחויבות בעצם לשום גורם. באופן תיאורטי, תוכל הכנסת אפילו להמשיך את שלטונה לעולמים, בלי בחירות למשל. כלומר, כיוון שזהו הגוף שרואה את עצמו בתור הריבון. כן, זה דוגמה. הרב כאן מרחיב קצת יותר מה שאני אומר. הרב מדבר על זה שהחברה בכללה, החברה האנושית, רואה את עצמה כקובעת את הנורמה. בסדר? ומצד האמת, זה שקר. כן? יש פה שכחה. הרי המקור של כל סמכות שהיא, זה בריבונו של עולם. איך הוא אומר? בי מלאכים ימלוכו. בי מלאכים ימלוכו. הם לא מולכים מעצמם. אבל, כיוון שהשכלול של החיים הוא כל כך גדול, אז ניתן לשכוח את המקור. כמו שלמשל בארגונים, אפשר לראות לפעמים, שהמנכ"לים, הסמנכ"לים ובמיוחד המזכירות, הם בעצם קובעי המדיניות, ומי שעומד מעל הסמנכ"ל, הוא בעצם משועבד לפקידות. נכון? באיזשהו מקום הוא לא יכול להזיז מעבר למה שהפקידים מוכנים לעשות. אז זה המשל, כן? מה אתה אומר? כן, אבל, אז כאן הרב אומר את זה יותר מהמשלים שלי, הוא מסביר את זה על החברה בכללה. ויש, אני קורא שוב, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, אורגני קוראים לזה. והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, אגב, יש בכלל הווה אמינא שהמזגן הזה יפעל אי פעם? נראה לי אם הוא עובד, אז זה בכלל קריקטורה, כן? אומרים שהוא עובד, אז מה? כן? כתוב עליו עובד, אז מה? כן? אני ראיתי את האיום הזה, אז מה? אז בגלל זה... האם זה שהוא עבד כל הלילה, זה אומר שאסור לו לעבוד הבוקר? לא, נכון? האם זה עוזר לי משהו בכלל? לא עוזר לי כלום. כן, טוב. אז בואו נמשיך. ועכשיו, כולם התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. מה עם אלוהים שם? כן? הרי למשל, החברה האמריקאית מטביעה על מטבעותיה ושטרותיה In God we trust. כן? אנו בוטחים באלוהים. מה המשמעות של הדבר הזה? האם יש איזושהי השלכה מדינית או משהו בדומה לזה לעובדה שכתוב In God we trust? אומר הרב קוק, לא, אין שום השלכה. והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהה היא שמה בעצם ריחוקה. כלומר, אלוהים הוא מאוד מאוד רחוק. החברה, המוסדות, המוסר, הנורמות, כל זה מה שחשוב, אבל המקור האלוהי במבחינה מסוימת חסר משמעות. מפני הנימוס מזכירים את אלוהים מדי פעם. כן. אז אתה אומר, זהו, מה נשאר? בסד, בתחילת כל מכתב. מה שאתה אומר, באמת היה אפשר אפילו גם להוריד את הבסד בתחילת כל מכתב. זאת אומרת, זה לא משמעותי. בעצם אתה עושה מה בראש שלך, רק כתבת בסד למעלה. כן? אה? לא, אני לא נגד, אני רק אומר שבמידה, וכל מה שנשאר זה רק הבסד, אז תמחק גם אותו. בסדר? חוץ מזה שזה לא ברור בכלל שצריך לכתוב בסד. כן? יש, אני יודע שרבי שלום מסס מעולם לא כתב בסד בתחילת המכתבים שלו, לא בעזרת השם ולא בסייעתא דשמיא ולא כלום. יש אפילו שאלה הלכתית אם זה בסדר, אבל לא משנה, אם זה בסדר לכתוב בסייעתא דשמיא. כי מי אמר שאתה מסויע, שאתה מקבל סיוע מן השמיים? מה עם הבחירה החופשית? בסדר, יש כל מיני דרכים איך לתרץ את זה. אני רק אומר שזה דברים שהם טריוויאליים אצל הדתיים, הם לא טריוויאליים אצלי. עכשיו, אז אומר, האורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה, כהה היא שמה בעצם רחוקה. הזכרתי שבספר בראשית, מי שבנה לראשונה עיר, קין, והיא בוני העיר, והיקרא שם העיר כשם בנו חנוך, הוא הקים בעצם מרחב חדש לאדם. עד אז האדם היה בשדה, וכאשר האדם הוא בשדה, כוחות הטבע מכתיבים לו את התנהגותו. בתוך העיר נבנה מרחב חדש לפי מידותיו של האדם. אני כלומר עוצר את גלי הטבע, ואני עכשיו בונה את החברה איך שאני רוצה. קווים ישרים, כיכרות, מוסדות וכדומה. מגורים. אבל מה כתוב? ויוולד לחנוך את... תובל אתה אומר? עירד? מה אמרת? עירד. אז מה נעשה? יש פה מחלוקת. אם תובל או עירד, מה אתם אומרים? עירד? גם אתה מקבל? טוב, בסדר. ויוולד לחנוך את עירד. מה זה עירד? עיר ירד. כלומר, העיר התנתקה מן המקור. ועירד ילד את מתושאל, כלומר, נוטשים, כלומר, משום לעקור את האל, ומתושאל ילד את מחויאל. יש מחיקה של שם שמיים. מחויאל. זאת אומרת שיש שכחה של המקור. עכשיו, מה יקרה בחברה כזאת, בחברה שבה אלוהים נמצא רחוק? יהיו אנשים טובים, נקרא להם לצורך העניין דתיים, והם יחליטו להחזיר את הגלגל אחורה. הם ינסו להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים. האם הם יטיבו עם העולם או יזיקו לעולם? אומר הרב, הם בוודאי יזיקו. כי ברגע שאתה מכניס גורם רחוק לתוך החיים, אתה, במקום לפתח את החיים, אתה משתק את החיים. אם הדתיים ישתלטו על המדינה וישימו עליה כיפה, הם יעצרו את התפתחות תנועות החיים. זה מה שאומר כאן הרב. עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כהה זה תחפוש ללכת באורחות חייה. זה מתאים לב לביקורת החריפה מאוד פה של הרב. כלומר, אם החברה כבר התרחקה, אל תנסה להכפיף אותה לדרישות של הגופים הדתיים. מה? כן, כמעט.
אז באהבה, כן.
נכון. היה למשל גוי אחד בשם קלווין. שמעתם על קלווין? אה? לא, לא קלווין. לא קלווין. כן, הבן דוד של צלזיוס. אלא על קלווין אני מדבר. מה? לא. קלווין היה מייסד דת. הוא ממייסדי אחת הדתות הפרוטסטנטיות. יש לותר, יש קלווין. אז מה? קלוויניזם, נכון. והוא היה אדם מאוד חמור סבר, רציני. והוא החליט להשליט את דתו על העיר ג'נבה. ושם קיבלו. ואז החיים בעצם הפסיקו. כולם התלבשו אותו דבר, היה אסור לצחוק, וכדומה. כלומר, באופן מלאכותי, הוא ניסה להכניס את אלוהים לתוך חברה שהייתה מתוקנת. עם הזמן, השתחררו גם מזה. אבל הייתה איזו תקופה כזאת. אז זה מה שהוא אומר גם פה, כן? עד אשר אך מחשקים ומאומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירי הרחבים ובצרכיה התרבותיים. יש צרכים תרבותיים הרבים. אם לאור כזה, כלומר של כאור אלוהים כהה, תחפוץ ללכת באורחות חייה. מה זה כהה? מאוד כהה, נכון? שחור כזה. כן? כלומר, אם תנסה להכניס את השחור הדתי לתוך החיים. כן. מתוקנת, אין הכוונה שהיא טובה. אלא מתוקנת הכוונה שיש לה סדר. לאו דווקא, יש חברות ממש לא מתוקנות, שבהם יש נגיד שוחד ו... וקנאה ושנאה ותחרות. יכולה להיות חברה שהיא חילונית ביסודה, אבל היא מתוקנת וישרה. כן, שוויצריה. לא אמרתי שאין, אבל אני אומר באופן כללי, מה שבונה את החברה הוא פחות או יותר היושר. אני לא אמרתי שהם בסדר, כן? אבל אני אומר שבסופו של דבר אפשר לחיות שם. כן? למשל, מישהו סיפר לי שביפן הוא היה במסעדה. יש מסעדות כאלה שבהן אין שום מלצר, שום כלום, הכל אוטומטי. אתה עובר ואתה אומר אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אתה לוחץ על כפתורים, מכינים לך הכל, זה מגיע לשולחן, הכל בסדר. עכשיו הבעיה היא איך נכנסים למסעדה הזאת. אתה מכניס, כדי להיכנס, בלבד התשלום, אתה צריך להכניס ין, ואתה דוחף את המוט ויכול להיכנס, כמו ברכבת תחתית. אז אתה מכניס ין, זה נפתח, אתה ממשיך. וידיד שלי, ישראלי, סיפר לי שהוא ניסה לבדוק מה יקרה אם הוא לא יכניס ין. הוא ראה שזה גם נפתח. אבל היפני המצוי לא יעלה על דעתו לא להכניס את הין. הוא אפילו לא בודק אם זה עובד או לא. בלי. מובן?
למה צריך כמות?
מה שאני רוצה לומר בזה, זה לא שהחברה היפנית היא חברה טובה. היא חברה אכזרית מאוד. אבל היא מסודרת. גם המתוקנת. זה המשמעות. כן.
האם זה ביקורת על החברה בגטו?
האם זה ביקורת... לא, זה לא קשור לביקורת על החברה בגטו. זה מסביר שכאשר העניין האלוהי יתרחק מן החברה, אי אפשר להחזיר אותו בכוח. זה הכל. כן. האם הרב לא כותב בסד? אני לא. לפעמים. הרמב״ם כותב בתחילת ספרו תודה לאל יתעלה וכו', לא נכון. אני רוצה לראות ספר של הרמב״ם שבו כתוב תודה לאל יתעלה. לפי הרב עדיף שדתיים לא ישתלטו על המדינה, כי אז יעקבו כל התפתחות. אז מדוע הרב אמר בזמנו שהדתיים הלאומיים צריכים מזמן לרצות השלטון באופן ממשי. וכן לפי זה החילונים צודקים שהדתיים שייכים לימי הביניים. יפה מאוד, השאלה היא ממש במקום. אני חושב שהדתיים הלאומיים צריכים להשתלט על המדינה. לא שהדת צריכה להשתלט על המדינה. כלומר, כל זמן שהדתיים הלאומיים הם סקטוריאליים, אין להם שום סיכוי להשתלט על המדינה, כי זה באמת לא יהיה צודק שהם ישתלטו. מדוע להשליט תוכן שאתה בעצמך אומר שהוא שייך רק למגזר שלך, למה להשליט אותו על אחרים? אז תמשיך לבקש שיפטרו את החבר'ה שלך, כלומר שיתנו להם להיכנס למסלול להסדר, תבקש שיפרנסו את האולפנות, אבל תשב בשקט. אל תשפיע על המהלך הכללי של המדינה. אם אתה מחליט לצאת מהסקטוריאליות, אז אתה כבר משהו אחר. אתה כבר לא דתי לאומי, אתה אלוהי. כלומר, התפיסה האלוהית היא כוללת את כל צורכי החיים כולם. יש לתורה מה לומר במדיניות חוץ ובמדיניות פנים, בכלכלה, בחינוך, בתרבות, במדע. כל זה יש מה לומר. אני אסביר אולי מה ההבדל בין... מה? מה אתה רוצה?
חבר כנסת שמוביל את הסכון.
לא הבנתי.
חבר כנסת שמוביל את
הרעיון
של הרב
אמר, שנסוג לזה. כן? אני לא יודעת שיש חבר כנסת שמקדם את זה.
כן, בסדר, לא חבר
כנסת. נו, אז מה אתה מדבר? מי אמר שהוא נסוג מזה? לא חושב, אני לא נכנס עכשיו לפרטים מעשיים. אני רק מדבר פה על העיקרון. העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא לא יושב ראש המועצה הדתית של היקום. יש מחשבה כזאת. הקדוש ברוך הוא מזה, זה יושב ראש המועצה הדתית. זה הרב הראשי בעצם. זה הרב הראשי של העולם כולו. אז מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? מקוואות, ישיבות, ריהוט לבית הכנסת, הכנסת קלה, איטליז, קשה, נכון? זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. זה מה שמעניין אותו. הרבנות הראשית וכדומה. אבל... האם את הקדוש ברוך הוא מעניין, למשל, העולם? זה שאלה שהדתיים צריכים לשאול את עצמם. אני חושב שהקדוש ברוך הוא כן מתעניין בעולם, והשאלה אם הדתיים מתעניינים בעולם. יפה, כן, כן, בבקשה.
הרב לא פעם ולא פעמיים אמר, לא חושב שיש דבר כזה מוזיקה יהודית, קולנוע יהודי, פסיכולוגיה יהודית.
אתה צודק.
רגע, סליחה. עכשיו הרב אומר שיש לתורה לומר
בכל
דבר מה שיש. יש לתורה מה לומר ביחסי
החוץ,
יש לתורה מה לומר
בכל
דבר אחר.
אתה מצביע על לכאורה סתירה בדבריי. שמצד אחד אני אומר שאין מוזיקה יהודית ואין פסיכולוגיה יהודית ואין מדע יהודי, ופתאום אני אומר שיש לתורה מה לומר בפסיכולוגיה ומדע וכו'. נכון, אין מוזיקה דתית. אין מוזיקה, כלומר, אין ליהדות כתורה, כלומר, אין לתורה כתורה מה לומר, אבל לקדוש ברוך הוא יש מה לומר במוזיקה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג? אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל. הטעות היא הזיהוי בין האלוהי לבין הדתי. כלומר, הדתיות היא צורה מוקטנת של האלוהיות, ואז היא כבר לא לגיטימית כשהיא מנסה להתערב בכל דבר או לקבוע שיש פסיכולוגיה יהודית וכדומה. אתה מבין אותי? היו, כן.
מה נעשה?
מה הרי הראשונה? הוא לא הבין.
אני חושב שלא רק לא
הבין, יכול להיות. מה אתה רוצה לומר? אני מסביר. ריבונו של עולם הוא לא דתי, הוא ברא הכל, הוא גם ברא את הדת. ברור? עכשיו, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את הפסיכולוגיה, והוא לא חושב שהפסיכולוג צריך להביע עמדה בתחום הגרעיני, וגם איש הגרעין לא צריך להביע עמדה בפסיכולוגיה, הוא הדין לגבי הדתיות. הדתיות היא מגזר אחד ממגזרי העולם של הקדוש ברוך הוא. עד כאן מובן?
אחת מהופעות החיים.
אחת מהופעות החיים. הדתיות זה קיים. אני אפילו בעצמי, מבחינה מגזרית חברתית, שייך לזה. יש לי אפילו בית כנסת. שבו אני ערב, אתה יודע את זה? טוב. עכשיו, מלבד זאת, יש מה שנקרא הופעת האידאה האלוהית בעולם. ההופעה של האידאה האלוהית איננה העצמה של הדתיות. האידאה האלוהית היא גילוי רצון הבורא בכל. בדיוק. ורצון הבורא איננו עובר דווקא דרך הנוסחה של הדתיות. זה מה שאמרת. זה לא שאין ההלכה אגב. לפעמים מה להעיר פה ושם. זה כמו שהרב קוק שולח הערות הלכתיות למקימי בית ספר בצלאל. אבל הרב קוק לא מלמד אותם מורנות. כן.
אבל הסתירות הן כל כך רבות בדתיות ללאומיות.
הסתירות הן כל כך רבות בדתיות ללאומיות. למשל, משה רבנו לא ידע מה לעשות עם עצמו כשהוא פעל כמלך, או כשהוא פעל בתור רב. כלומר, הוא לא ידע איך ליישב את הסתירה, נכון? איך אתה אומר?
בתחום התרבות היום.
אז השאלה היא על מה מדובר?
הם עלויות, אבל הם
תוצנות. בסדר, אז יש להלכה מה להעיר על האומנות. זה נכון. אבל ההלכה היא לא במקום האומנות.
אז סליחה, אבל לדייק, אז מה ההלכה תעיר לאומנות? אין לה זכות קיום, או שאין לה זכות קיום, אז היא שוללת
את האומנות. לא, זה כמו כל... זה כמו שלמשל, האם... לא, אני רוצה שתבין פה משהו. יש לפנינו אדם חולה, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם להאכיל אותו ביום כיפור או לא. אז יש פה שני דברים שאנחנו צריכים לברר. א', מה הערכה הרפואית? ואז אנחנו נשאל את הרופא ולא את הרבנים. אחרי שנקבל את חוות הדעת של הרופאים, והם עשו את זה במנותק לגמרי מן הרבנים, אנחנו נשאל את הרבנים, לאור הנתונים האלה, מה ההלכה אומרת? ואז אין לרופא מה לומר. אתה מבין שזה שני דברים שונים?
ההלכה מכריעה.
ההלכה מכריעה בתחום ההלכתי. ההלכה לא תכריע אם החולה הזה מסוגל לעצום או לא. מה שיכריע אם החולה הזה מסוגל לעצום או לא זה הרופא. ודאי. מסוגל לעצום או לא. האם הוא חייב לעצום או לא זה הרבנים יגידו.
זה במקרים של פיקוח.
לא. כי הרבנים יכולים להחליט שהחולה ימות. אולי. או אולי יגידו שבמסגרת של חוות דעת רפואית כזאת וכזאת, הספקות הם שקולים לכיוון זה או לכיוון אחר. ואז אנחנו נחליט אם הוא יוכל או לא יוכל. זה לא קשור להערכה הרפואית. אז זה דבר לגבי האומנות. האומן הוא מבטא את מה שנמצא במעמקי נפשו. והוא לא קורא בשולחן ערוך מה יש במעמקי נפשו. אחר כך, אז הוא מבטא מה שיש לו. אחר כך הוא הולך לרב, את זה אני יכול להציג במוזיאון או לא? הרבן יגיד לו, תשמע, זה תשרוף. בסדר, זה משהו אחר.
מה יבדל?
או תשים עלי תהנה. כן.
בצבא גם לאותו דבר. הרופא, רק ממליץ. מי שקובע זה המפקד.
אוקיי, בדיוק. טוב, בבקשה.
מה בדיוק?
תסבירי מה שאמרנו.
מה שונים הרבנים?
אותו דבר. כל אחד בתחום שלו, זה בדיוק מה שאמרתי. כן, בבקשה.
לכאורה, בין שני אנשים, למשל, בין בת למוזיקה חסידית, שניהם נפגעו לשם שמיים, אבל אחד הצלח יותר טוב בגלל שהוא בא מהתרבות הכללית?
מה, כשבח כותב אין די גלוריה, אין לכבוד האלוהים, הוא מדבר על האלוהים לפי התפיסה שלו.
בסדר, אבל הוא הצלח להתפשט הרבה יותר ממה שהמוזיקה החסידית המגזרית הצליחה להתפשט.
המוזיקה החסידית המגזרית מתאימה למגזר מסוים, ויוהן סבסטיאן באך הוא מתאים למגזר שלו. כן? מה שזה אומר? כן, בבקשה.
אחר אנחנו נאמר שיח. יש דתיים, יש חילונים, החברה מתפקדת, ואין לנו מה לשאוף, לשפר את המצב.
לכאורה, אם כן, הכל מצוין. התשובה היא, לא, הכל גרוע, ואני אסביר מדוע, בגלל המשפט הבא ברב קוק. כלומר, אם היינו, נגיד, יכולים לנהל שיעור באופן כזה, שאנחנו מתקדמים בטקסט, ייתכן שהיינו אפילו חוסכים את השאלה. כן, בבקשה.
יש תשובה לחברה שהאידאה האלוהית הייתה קיימת
מההתחלה כבר,
ואיזושהי חברה
מתוקנת
כמו שצריך, שהאידאה
האלוהית... מעולה, אתה שואל, אם אי פעם הייתה התאמה בין האידאה האלוהית ללאומית באיזושהי חברה מציאותית? תשובה? לא. מעולם זה לא היה קיים. בסדר? כן. זה יהיה קיים, אבל איך? זה בשביל שאנחנו לומדים פה. כלומר, והתקווה שלנו זה שאם נתקדם בטקסט, גם נגיע להסברים של הרב קוק בנושא. כן.
המוזיקה של הנביאים במקדש הייתה משהו באמת מיוחד, או שזה בעצם כמו כל מוזיקה?
האם המוזיקה של הנביאים במקדש הייתה באמת משהו מיוחד? אומרים שכן. הייתה משהו אחלה. גם בגלל שהיא קשורה למקדש וגם בגלל הכישרונות. הרי מה שאומר רבי יהודה הלוי ש22,000 לוויים היו עסוקים כל ימיהם במוזיקה. אתה יודע מה זה 22,000 מוזיקאים? זה אין מה לדבר. אומר רבי יהודה הלוי, המוזיקה עלתה אז לגבהים שמעולם לא חזרה אליהם. בסדר? כן, כן.
אם זה היה אור בהיר,
זה היה כן? אתה אומר, אוקיי, אבל אם זה היה אור בהיר, אז זה משהו אחר. אבל האור לא בהיר שם, אוקיי?
הרב מדבר על עצם האורה האלוהית, הוא לא מדבר כאן.
לא, הוא מדבר במצב מסוים. במצב שבו החברה התרחקה ממקורה, היא קנתה לאוטונומיה, ואז האור האלוהי מתרחק, הוא מקבל צורה כהה, ואז אי אפשר לחברה להתנהל לאור האור הכהה הזה. בסדר? אז מה יקרה לחברה במצב כזה? אז, אומר הרב, תיסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. כלומר, הלאומיות הופכת להיות אלוהים. ולא טובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. כאן היסוד של המשטרים הנקראים באופן במשפט כולל פשיסטים. כן, התפיסה הפשיסטית היא בעצם הקצנה של התפיסה הסקולרית חילונית, שאיננה רואה שום סמכות מעל המדינה. המדינה היא בעצם האלוהים. כן, זו התפיסה. אז זה סוג של עבודה זרה בקנה מידה של המשטר. אבל כאן, אגב, למשל, יש, במדינת ישראל יש נציגים של התפיסה הזאת. כן? למשל, בבית המשפט העליון, התפיסה הזאת רווחת מאוד. כן. אבל כאן, כן?
למה הרב שולם בבית המשפט העליון?
הסנהדרין,
לא היה כזה
בהקומה הזאת? הסנהדרין? הסנהדרין מעולם לא שלטה בכל. הסנהדרין לא יכולה לפעול במקום המלך, או במקום הנביא, או במקום הכהן גדול. אתה אומר בית המשפט גם הוא לא יכול לפעול בשאר המוסדות, אבל הוא היה מאוד רוצה. היה מאוד רוצה, ולכן יש גם ניסיון של השתלטות של המשפט על כל מערכות המדינה. כן. אפילו אחד מנשיאי בית המשפט העליון אמר, מלוא כל העולם משפט. שים לב, הוא אמר את המשפט הזה. מלוא כל העולם משפט. וכדי להסביר את המושג הכל שפיט. כן, בבקשה אדוני. טוב, הלאה.
גם בסנהדרין,
כן, אם
יוצאים למלחמה, צריך לשאול את
הסנהדרין. אם רוצים לצאת למלחמה, צריך לשאול את הסנהדרין. הסנהדרין מוציא למלחמה?
לא,
זה מה ש... בסדר, זאת אומרת שיש גבולות לסמכות. כן, בבקשה.
הדרך בין הפשיסטים
לבין
קדושה זה
אלוהים
או המדינה או המדינה
או אלוהים. אפשר להגיד. טוב, הלאה. אבל כאן, עכשיו, מה התוצאה של הופעת משטרים כאלה? אז קורה משהו מעניין שקורה אחרי זה. אנחנו יודעים שאחרי מלחמת העולם השנייה, כשנפלו רוב המשטרים הפשיסטים בעולם, נכנסה החברה האנושית לזה סוג של ייאוש, המלווה בגיבוי של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שדיברה על זה ש... היחיד, רק הוא לבדו קיים, שבעצם אין משמעות לכלום, גם לא לחיי היחיד, וכו'.
מה?
כן.
זה
נכתב לא. ודאי שהרב קוק לא יכול היה לכתוב את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, מסיבה פשוטה. כי הוא נפטר עוד לפני מלחמת העולם השנייה. כאן הרב מתאר תופעה שהיא מתרחשת. ואני הדגמתי במושגים הקרובים אלינו את העיקרון הזה של הרב. אני אמרתי, למשל, מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה. אמנם הרב קוק לא חווה על בשרו את התהליכים האלה, אבל הוא מדבר על תהליכים כאלה. אפשר לצפות אותם מראש. גם תהליכים כאלה היו בדורות קודמים יותר. זה שאני מביא דוגמאות מהמודרנה, זה לא אומר שזה לא קיים תמיד. התהליך שהרב קוק כאן מתאר הוא תהליך שחוזר על עצמו בהיסטוריה. בסדר? בואו נראה. אז תיסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד ולא טובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי, אבל כאן תיפגש הראשונה, מי זאת הראשונה? הלאומיות במעמד הזקנה והחולשה. כלומר, הפטריוטיות תהפוך להיות פסה. זה כבר לא יהיה אין. למשל, פעם כשמישהו היה הולך להקים מפעל בנגב, היו שואלים אותו, מפני מה אתה הולך להקים מפעל במקום כל כך רחוק? ואז הוא היה עונה, מתוך ציונות, חבר. כן? זה היה נחשב למשהו, וכולם העריכו את זה. היום כשמישהו יענה תשובה כזאת, כולם יצחקו וישאלו, מה אתה הולך להרוויח? זה ברור שאתה עושה את זה בשביל הכסף, יש לך קומבינות, תספר. נכון? זה נקרא שהלאומיות הגיעה לזקנה וחולשה.
פוסט-מודרניזם.
הפוסט-מודרניזם הוא אחד הביטויים של זה. אבל מה? החברה ממשיכה, לא? הכוח המכני ישמש עוד. איזה משך זמן? לדחוף את המכונה הקיבוצית. אבל לשד החיים ילך ורפה. הלוך וחסר. כלומר, אין כבר מוטיבציה. אין כבר אידיאל. ואז צריך לדבר על זה שאנחנו נפעל נגד המשתמטים מצה"ל. שכדאי להצטרף ליחידות עילית, כי זה נורא אין. זה מימוש עצמי. זה יקדם אותך בחברה. ועוד כמה דברים כאלה מחוסרי כל לשת חיים. כן.
זה בעצם השאריות האחרונות, זה הולך גם לראות?
כן, זה מה שהוא אומר. כן. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יובד ממילא הכלל את צביונו. ואז מגיעים לחברה אינדיבידואליסטית. כלומר, דווקא החברה שראתה בקולקטיב את הכל, את חזות הכל, היא הופכת בעצמה, מכוח עצמה, לאינדיבידואליסטית. כי הכלל אין לו יותר ערך. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני. כלומר, ההרמוניה הכללית. לפי המשפט המפורסם, אל תהיה פרייר. או באחת הפרסומות, תהיה אגואיסט. נכון? הייתה פעם פרסומת כזאת. תהיה אגואיסט. ותהפוכות, וגבולם ילך הלוך ויתרחב. עד המשפט המפורסם, מגיע לי. אין פעם היה קרפ לך, בגלך, הכל בשביל השני. עכשיו זה פרי לי, ביס לי, נכון? הכל השתנה. אז עד כדי שרירות לב, ואימה, ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות. כלומר, אין יותר משמעות גם לחיים של היחיד, כי אין משמעות בכלל. כן.
לא הבינו. אנחנו נסוגים אחורה? כי תמיד הרב קוק מותן מצב כזה שאנחנו הולכים ומתקדמים. דבר טוב.
אתה שואל, מה זה תיאורי נסיגה כאלה? ברור. זה שבאופן כללי העולם הולך ומתעלה, זה בסדר, אבל הוא מתעלה דרך נסיגות. כלומר, מנסיגה לנסיגה כוחנו עולה. זה דבר מאוד חשוב להבין. כן, יש הרבה פעמים דברים כאלה. הרמח"ל מתאר את זה כמו גלגלי שיניים של מכונה. שלפעמים יש איזה גלגל שמתגלגל אחורה, כדי לשחרר שן של גלגל אחר שיקדם את המכונה פי כמה. כלומר, יש תהליכי נסיגה שהם בעצם תהליכי עלייה באופן גנוז. וזה, על זה נאמר בספר איוב, והוא מסיבות מתהפך.
אז זה בסדר להרוויח כסף בדרום?
לפעמים זה שהחברה מגיעה לזה שהם רוצים רק להרוויח כסף בדרום, זה חיובי, כי זה שובר מיתוסים חלקיים, שעם כל היופי הנאיבי שלהם, אבל זה היה נאיבי, אז המיתוסים נשברים, יש בחילה וייאוש, כדי להגיע לאידיאלים אמיתיים. מובן? כן. טוב. עד כדי שירות לב, ואימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות, ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני. כלומר, מה שפעם היה נחשב לנעלה, נחשב לנקלה, מה שפעם היה נחשב לנקלה, נחשב לנעלה, וכדומה. אין אמת. כלומר, זה כמו ש... מה שפעם אמרו, משפחות ברוכות ילדים. כן? עכשיו זה משפחות עמוסות לאיפה בילדים. צריך לעזור לאנשים, לא להביא ילדים. כי ילדים זה נורא. נכון? בסדר? כלומר, כי הרי אם אני לא יכול לתת לילד שלי את כל מה שהוא צריך, דהיינו, שיהיה לו אייפון, אייפוד קוראים לזה? אייפוד. כן, איי, כן. כן. ועוד הכל, 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 הכל. והוא צריך כמובן חדר למחשב שלו, וגם חדר שינה. אז אני, זה לא מוסרי להביא עוד ילדים, כן? טוב, ומה, אני אעבוד כדי שיהיה לי כך הרבה ילדים? טוב, אז מה שאומר כאן, אין אמת ואין חסד. ואין דעת אלוהים בארץ. האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט. ולא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה. צבא מרומה כשל הוא, וכיסא ממלכתה יתנודד. מה זה צבא מרומה כשל הוא? היסוד הרוחני של אותה לאומיות הולך ובטל, ובטל בשמיים. כלומר, השר של האומה מת. ואז מלא, המדינה מתפרקת. כיסא ממלכתה יתנודד. כן, בבקשה. איפה הוא מצטט? מה, באין אמת? בגרשיים של אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. אני אגיד לך בדיוק את מי הוא מצטט. הוא מצטט את... 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 הושע פרק ד' איזה פסוק? אינני, לא זכיתי. אתה רוצה שאני אבדוק את הפסוק? לא, בסדר. הושע פרק ד' מה? איפה דפדפתי? בספר. הגעתי לרשימה בסוף של מראה מקומות. כן, אז אם תסתכל בעמוד, למשל, קוף פה א', נכון? עמוד קוף פה א', אתה ראית? אז כן כתוב אין אמת, נכון? השורה הראשונה, נכון? או שהדלת, נכון? זה המקור. כן? כלומר, בכלל, כשלומדים ספר, תמיד מומלץ לדעת, לקרוא את התוכן. איפה האינדקס? מה מספר העמודים בספר? זה מאוד עוזר, זה נותן הרבה אינפורמציה על הספר לפני שלומדים אותו. טוב. נוע, תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום, כלומר השר של האומה, ועל מלכי האדמה על האדמה, שזה השלטון. כן? לפי הכלל שכתוב במחילתא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע מאלוהיה תחילה. כן? כלומר, הכוח הרוחני הוא זה שמתבטל, ומכוח זה גם המדינה. כן. לא, 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 לא. מה שאומר צבא מרומה כשל הוא, זה בעקבות ההתשה של צבא המרום על ידי התחתונים. כלומר, מה שבני אדם עושים למטה, פועל בעולם הרוחני. אז אם החברה מדרדרת, איננה מזינה, היא איננה מזינה יותר את צבא מרומה. בדיוק, זה איזון חוזר. החברה הלאומית, עכשיו הרב מדבר על מה שבא אחרי הפוסט-מודרניזם. כן, הוא הולך עוד יותר רחוק. כן, בבקשה.
אפשר להכניס את התוכן הלאומי ותוכן תרבותי.
אתה אומר, האם אי אפשר להחליף את התוכן האלוהי בתוכן תרבותי פשוט מהחיים? יש ניסיונות כאלה. זה אף פעם לא מצליח. ברוסיה הסובייטית רצו להסביר שהטיבו עם כל העמים של סיביר, שעכשיו גם לאוזבקים ולאויגור יש תיאטרון. כן? כאילו שזה עניין מישהו, התיאטרון של האויגור. נכון? מה, ראית פעם תיאטרון אויגור? כן? יפה. זה היה טוב?
בסיביר?
בסיביר, כן. כן, מה אתה אומר? הרב מתאר כאן תהליך שקורה בעולם כולו. קבוע. יש לו גם היגיון, כלומר אנחנו מבינים למה זה קורה ככה.
אפשר להקים רחוב מבת אחת כמו שלדים.
האם אפשר לעשות משהו אחר? בוא נבדוק, אני עוד לא יודע. ייתכן שאם אני אזכה להגיע לפרק ב', אני אתחיל לקבל תשובה. אבל בינתיים אני תקוע במעמקי הבוץ של פרק א', מדשדש שם. אבל אולי איכשהו אני אתקדם ממנו. אם יתנו לי, אתה יודע. טוב, החברה הלאומית, כשבאה במשעול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. פתאום לחברה כואב. אז מה עושים? יש בכל זאת מפלט. המפלט זה חיי החומר, הכסף, ההנאות. הכסף וההנאות ימלאו את החלל של הרוחניות. החומריות תימצא לה אז, לחברה הנחנקת תחת סבל מסע החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן. להחיש לה, כן? כלומר, החומריות תחיש לה, רפאות תעלה. על ידי שיטותיה השונות, יש הרבה דברים שהחומריות יכולה להציע. אדם יכול לשקוע כל ימיו, אם הוא מעוניין, בחומריות, עם הגסות של אותה חומריות. הוא יכול. שיטות של מאומה, המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה, וחיי חלקול נמוכים, חסרי און והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים, גסים, ההולכים ומתנבלים. כל מה שהיום מסופק על ידי האינטרנט, הסמים, המועדונים וכדומה. מה?
מתנבלים.
שון ניבול. שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. זה לא יכול לספק את האדם כשהוא חש את טהרת נשמתו. כן, מה אתה רוצה? מה?
שהתורה מבטיחה, כן,
שמוכל
פה ומשתה טוב, ויש תחת דפנות, תחת
תנתות,
כל הדברים זה בסדר גמור.
כן.
ופה פתאום
כשדורים
על הדבר הזה, שהכל יהיה
מסודר
לפרוע בצרכים האלה, זה לא
פוגלם. לא, הרי זה כלל וכלל. כשהתורה אומרת, איש תחת גפנו ותחת תנתו, ואכל וסבא ודשן, הכל בסדר, ואז כל זה משמש כבסיס להופעה אצילית של רוח הקודש העליון, אחלה. פה מדובר על משהו אחר, בחברה שבגלל שהיא התייאשה מן העולם האצילי והופעת רוח הקודש, אז היא מתכנסת בתוך העולם החומרי. היא נכנסת לפינה שבה אין יותר חיים. נכון, זה דומה לזה, נכון. אז תלוי, מה עושים? האם החומריות זה דבר טוב לפי היהדות? מה אתה אומר? תלוי. הלאה. כל אלה יחגרו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות. אבל לשווא, מאומה לא תיסנה בעמלן. המוות השחור, הדומם והקר לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובעים. הוי, אומר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם. הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו. בואו נראה, יש פה כמה שאלה. לרבנו היקר, א', יישר כוח על הדברים וביאורם. ב', על פי מה שנאמר, האם אפשר להשיג שהחילוניות קרובה יותר לאלוהות? תודה. נאמר כך, יש כל מיני אופנים להיות קרוב לאלוהות. כל אחד מוציא אל הפועל ממד מסוים וחסר לו ממדים אחרים. ולכן יש הכרח שאלה ילמדו מאלה, כדי שכולם יחזרו בתשובה. גם החילונים, אגב, יכולים לחזור בתשובה.
למה?
החילונים.
התרבות הכללית לא מספקת. אם אנחנו מדברים בשיטה של אומנות, של מוזיקה, וזה למד אלוהים, זה אמור לתת...
ודאי, זה גם חשוב. אבל זה לא הכל. עכשיו, שלום הרב. הרב דיבר על רבי מאיר שאינו קבור בטבריה. מישהו אמר לי בשמו של המערכו בשאר הגלגולים שהביאו את רבי מאיר לקבורה בטבריה מסוריה. מה דעת הרב? אני לא נדמה לי שזה כתוב בשאר הגלגולים, אני לא בקיא בספר, תראי לי את המקום. לא הבנתי כיצד בו זמנית לפרט, לפרט אין ערך, זו מהות הפשיזם, ומצד שני לכלל אין ערך והחברה הופכת לאינדיבידואליסטית טובה. זה לא בו זמנית, זה אחד אחרי השני. בהתחלה החברה היא פשיסטית והיא נותנת ערך לכלל ומועכת את הפרט, אבל כשמתברר שאין הצדקה, כי אין לדבר הזה, כי אין אידיאל בכלליות הפשיסטית, כיוון שאינה מחוברת לשום אידיאל מעליה, אז הפשיזם מתמוטט, ובמקום זה באה החברה אינדיבידואליסטית. לכן זה לא בו זמנית, זה אחד אחרי השני. במחילה, להכניס את האינטרנט לאותה דרגה של הסמים והמועדונים, הרב יכול לדייק בבקשה, מברכה רומן. תשובה, יש משל באינטרנט דברים שממכרים, השיעורים שלי למשל. דבר נוסף, אני לא אמרתי האינטרנט, אני דייקתי בדבריי, תשים לב טוב טוב, אתה יכול אפילו גם לחזור אחורה בשיעור, ולשים לב שאני אמרתי מה שמספק האינטרנט. לא אמרתי האינטרנט, האינטרנט של עצמו, בסדר, לא הייתי אומר קדוש, גם לא הייתי אומר תמה, הוא בסדר. אבל יש מה שהאינטרנט מספק, שיש בו הרבה טומאה, ועל זה דיברתי. אז נא לדייק בבקשה בדבריי. כן, טוב. אז אם כך, מתאר לנו כאן הרב, מצב של חברה בנפילה. עכשיו, מה שבעייתי בדברי הרב, כלומר, זה לא הדברים של הרב, זה, מה שבעייתי זה המציאות. לפי זה אין תקווה שהחברה האנושית תצא ממעגל הקסמים הזה. זה מחזורי, אז כל הזמן זה חוזר על עצמו. אז כל פעם ינסו לאחד את האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית, וכל פעם זה ייקשל.
המחזור לא עובר דרך קרבת השם? המחזור הוא כל הזמן לאומיות אינדיבידואלית?
לא, יש גם אלוהיות. יש שלבים בהיסטוריה שיש חברות שחיות באור האידאה האלוהית, ומהר מאוד מתנתקות מזה. אני גם לא, למשל, כל פעם שאדם עושה איזשהו מבצע, נגיד, יש, אני ראיתי שיש איזו מצווה מאוד חשובה, אני מקים מטה לקיום המצווה. בסדר? דבר יפה. אני רוצה לספק תפילין בזול לכל בר מצווה בארץ. מקים מפעל, יש אגב בחור שעושה את זה. כן, אני מקים מפעל, זה מביא סבסוד, סופרים והכל וכו'. אבל כדי שזה יתקתק הדבר הזה, צריך שיהיה משרד, צריך שיהיה מחסן שבו שמים את התפילין, צריך מזכירות, צריך טלפון. ואז אני מתחיל להסתבך עם השכנים שאומרים, אנחנו נתלונן במשטרה, אנשים באו לקחת תפילין בשתיים בלילה, וזה יפריע לנו לישון. ויש מישהו שמשמיץ אותי במקומון, בגלל שהוא רוצה להשתמש בי כמדרגה כדי לעלות ברשימה לעירייה. ואני צריך לפטר מזכירה בגלל שהיא התקשרה בטלפון לאוסטרליה וכו'. בקיצור, אנחנו הכל מתחיל לעבוד, אבל אני שכחתי את האידאל. בסדר? זאת אומרת שיש תמיד איזה מין הכרח כזה שאידאלים כשהם יורדים אל המציאות מתקלקלים, ואז השאלה אם אי פעם נצא מזה. עכשיו, במיוחד שלפי מה שהרב הסביר, המקור של המעגל קסמים הזה הוא בעובדה שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית מגיעים אל האדם בצינורות שונים. איך אני נפגש עם האידאה האלוהית? דרך הנשמה שלי. איך אני נפגש עם האידאה הלאומית? דרך הטבע. אני בעצמי הרכבה מסובכת מאוד של נשמה וטבע, ובתוכי יש מלחמה פנימית כל הזמן בין המוקדים האלה. הנשמה מושכת לכיוון שלה, הטבע מושך לכיוון שלו, ואני קרוע באמצע. אז כמו כן גם, בכל חברה, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית נלחמות זו בזו.
אז אם כל הרצון לחבר ביניהם, אתה רוצה להדביק שני דברים שאינם מאותו המין. מין ושאינו מינו. אז לכאורה, אין תקווה שהחברה האנושית אי פעם תגיע להרמוניה ואושר. זאת הבעיה שהרב מציג כאן. בסדר? מה אתה רוצה?
אפשר להגיד אולי שהמודל הדמוקרטי שבמידה מסוימת נותן חופש לפרט ולמיעוטים לחיות לפי הערכים שלהם בלי שזה פוגע בקבוצות אחרות, זה אולי איזשהו דרך הזעם, אפשר להגיד, דרך המלך. בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית.
הדגם הדמוקרטי שמאפשר ליחיד לחיות את חייו איננו מציע שום אידאל, הוא מציע מסגרת. כלומר, אתה לא יכול להפוך את המסגרת לערך. כן, מה שאומרים, הערכים הדמוקרטיים זה בלוף. יש משטר דמוקרטי, נכון? בתוך המשטר הדמוקרטי מפתחים סוג מסוים של ערכים, אבל הם לא קשורים מהותית לצורה של המשטר, נכון? אתה רוצה כדי שלא יוכלו אחד את השני לעשות שכל אחד יעשה מה בראש שלו במידה וזה לא פוגע בשני, סוג של שטחיות, כי כל דבר שאני עושה פוגע בשני גם אם הוא נעשה בחדרי חדרים. כמו שפעם היה איזה רב אחד שאמר שאם עם ישראל ימשיך לאכול שפן וחזיר תהיה עוד שואה. אז טוב, אני מאוד לא הסכמתי עם הדברים האלה, אבל לא משנה. ידיד חילוני במילואים אמר לי, מה הוא מתערב לי בחיים? אמרתי לו, הוא חושב זה מאוד חשוב שאתה תאכל כשר. הוא אומר, תגיד מה קשר בין מה שיש לי בצלחת לבין קיום האומה? אמרתי לו, אותו רב חושב שיש קשר, ולכן הוא חושב שזה מחובתו להתערב למה שיש לך בצלחת. כלומר, הטענה היא, אני לא פוגע באף אחד, על מה היא בנויה? היא הפך המציאות. כל דבר שאני עושה, מועיל או פוגע באחרים. כן?
למדנו,
עשית
ציור של שני עדים, אתם מאוד בעצם במקום אחד.
נכון.
זה הפתרון?
לא, זה לא הפתרון, זה הבעיה.
כן, למה כל הציור?
אני אסביר. אתה אומר שאני עשיתי פעם ציור שמראה על הלוח, כן? שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית באים מאותו המקור. זה יכול להיות הפתרון. אבל הציור שלי, אם אתה זוכר, דווקא הראה שזה לא כך. אומנם בראשית הכל ממקור אחד, אבל במציאות בני אדם ניזונים משני צינורות. כלומר, אם תשאל אדם מאיפה בא לך הקשר עם האידאה הלאומית, הוא יענה שזה בא לו דרך הטבע. ואם תשאל אותו מאיפה בא לו ידיעת האידאה האלוהית, הוא יגיד לך שזה בא לו דרך הנשמה. ובאופן קיומי האדם חי את הקרע הזה בין שני מקורות בקרבו, ולכן הציור שלי איננו פותר שום בעיה, הוא הצגת הבעיה. כן, הבנת אותי? אני מקווה.
לא פותר, כי אם יודעים שזה כן בעיה,
אם יודעים, אתה חושב שידיעה זה אי פעם שינה משהו למישהו? יש הבדל בין ידיעה לבין חוויה. ידיעה איננה מחזיקה, אלא אם כן ממשיכים לדעת. צריך לבדוק האם הידיעה הזאת היא נכונה. כלומר, אני כתבתי על הלוח, מביא שהרב שרק הציע על הלוח הזה נכון? אני חושב שכן, אבל זה לא משכנע את כולם. כן? טוב. אז אם כן, צריך למצוא פתרון. שימו לב לכותרת של פרק ב'. הכותרת של פרק ב' היא מאוד מעניינת, כי היא מבשרת לנו התחלה של פתרון. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. כנראה שאופן היחס בין האידאות בעם ישראל הוא שונה מאשר אצל האומות, ואולי זה יכול לשמש כדגם לייצוא בבוא הזמן. איך זה עובד ומדוע זה חייב להצליח? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.